ובכן, קהל קדוש, אנחנו היום ממשיכים. בתקווה שבקרוב מאוד אנחנו שוב ניפגש בשעה טובה, פנים אל פנים. ואני גם משתף כאן את הרהורי שותפותי להזכרה של ידידנו גדליה שרייבר, שהתרגשתי לראות שהשבוע תהיה הזכרה שלו. ובכן, אנחנו במסכת סנהדרין, דף קוף עמוד ב', והגענו לסוגיה של רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצוניים. כן, זה בערך בשורה 10-12, משהו כזה, של דף קוף עמוד ב', וזה המשך של דברי המשנה. המשנה אמרה לנו שיש שלושה שאין להם חלק לעולם הבא, האומר הם תחיית המתים מן התורה, והאומר הם תורה מן השמיים והאפיקורוס. רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצוניים. והסברנו קצת, אני חושב ממש בקצרה, הזכרנו את זה שהמושג של הקורא בספרים החיצוניים זה בעצם המשך של, זה נגזרת של האומר אין תורה מן השמיים, ואני רוצה להסביר למה. קודם כל להבין, קודם כל, מה זה הספרים החיצוניים? אפשר להגיד כל ספר שהוא לא תנך הוא חיצוני. כן, יש אפילו מדרש שאומר כל המכניס יותר מ-24 ספרים לתוך ביתו, מהומה הוא מכניס לביתו. מה זה 24 ספרים? זה התנך. אז כל מי שיש לו חוץ מהתנך עוד משהו, אוי ובוי. כן, אבל נשכח שבימי רבי עקיבא לא היה שום ספר של התורה שבעל פה שהיה כתוב, כלומר אפילו לא המשנה, ולכן הספרייה של אדם מישראל זה היה תנך. אז מי שמכניס יותר מ-24 ספרים לתוך ביתו, מהומה הוא מכניס לתוך ביתו. מה אם ספר למשל, ספר מדע או סיפורים? אז היה מגילת תענית, זה נכון, אני התלבטתי אם להגיד את זה או לא, אבל על כל פנים, זה גם ספרון, מה זה קטנצ'יק, זה מגילת תענית, במקור שבמקור זה לא מחזיק אפילו עמוד אחד, אני מדבר לפני שהוסיפו את הברייתות המבארות, זה סך הכל כמה שורות בארמית, זה בערך 20 שורות בשפה הארמית, אז זה, לא, זה קונטרס אחד, אפשר להכניס אותו בתוך הקריחה. אבל באופן כללי, מה עם שאר ספרים? למשל, אדם רוצה לקרוא ספרי מדע, או ספרי היסטוריה, או כל ספר שאיננו תנך. האם זה בכלל הספרים החיצוניים? או שכפי שרגילים לומר, מדובר בספרים שהם קרובים לתנך, ולכן הם נקראים חיצוניים לתנך, אבל שאר ספרים, ספר מתמטיקה, למשל, לא יהיה בכלל זה. אני רוצה לציין שאצל הראשונים היה דיון על זה, למשל דעת הראש שספרי מדע הם ספרים החיצוניים. אמנם אין הלכה כמוהו, אבל צריך לדעת שהרבה פעמים אנשים רואים בכל ספרות שאיננה ספרות תורנית סכנה. סכנה לנפש, סכנה לנשמה, לך תדע מה אתה קורא, מה פתאום אתה קורא ספרי פילוסופיה, מה פתאום אתה קורא שירה, וכדומה מהדברים האלה, אז יש גם מגמה כזאת אצל עם ישראל. אז בן צירה, הגמרא תדון בזה, אז למה שאני אדון בזה עכשיו? ככה אני. טוב, אז עכשיו, בדרך כלל כשנורים על הספרים החיצוניים, מתכוונים לספרות שלמה, יש פה גם עוד יפה, עוד שאלה, מה עם ספרי המכבים? וואה, יפה, יש לכם הרבה שאלות. אני שמח שיש כאן שאלות, יש לי בעיה שקשה לי להתמודד עם כל השאלות ביחד, אז זה רק לאט לאט. הספרים החיצוניים זה בדרך כלל אוסף של ספרים, יש שאלה מה מכניסים בזה, מה לא מכניסים בזה, אוסף של ספרים שכתובים בסגנון תנכי, שהם שייכים לספרות היהודית, והם נכתבו בתקופה שאחרי סיום התנך, אחרי הפסקת הנבואה, וזה נקרא הספרים החיצוניים. עכשיו רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים החיצוניים. אני רוצה להבין מה כל כך גרוע בספרים החיצוניים. אמנם הם לא נכתבו ברוח הקודש, אבל מה אסור לקרוא בהם? הרי אם אנחנו עושים רשימה קצרה של חלק מהספרים החיצוניים, אנחנו פוגשים שם למשל את ספרי המכבים, מכבים א', מכבים ב', גם אפילו מכבים ג' וד', שהם לא בדיוק ספרים של, שמדברים על מלחמות החשמונאים, אבל הם אומרים דברים חשובים. יש לנו שם גם ספר בן סירא. ספר בן סירא הוא מלא ביראת שמיים, ממש מלא ביראת שמיים, במוסר, בחוכמה. לא רק זה, אלא ששמעון בן סירא מוזכר מספר פעמים על ידי חז"ל עצמם. אתם יודעים, בכל הפיוט הזה הנפלא של ובכן מה נהדר כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, יש כמה וכמה גרסאות של הפיוט הזה. כולן מתחילות מתיאור שנמצא בספר בן סירא ליציאתו של כהן גדול, לא פחות מאשר שמעון הצדיק מבית קודשי הקודשים. הרי בן סירא ראה את שמעון הצדיק יוצא מבית קודשי הקודשים, ועל זה הוא כתב בתוך ספרו תיאור נלהב שהוא האבי אבות, הוא האנססטור של כל הפיוטים של ובכן מה נהדר כהן גדול. כמו כן גם בתוך ספר, בתוך הספרים החיצוניים יש לנו ספר יהודית שבגללו גם יש מנהגים בחנוכה, ויש לנו ספר טוביה ותוספות למגילת אסתר שמובאות גם במדרשים, וספר עזרא החיצוני וחזון עזרא וחזון ברוך ועליית משה ותפילת מנשה ותוספות לדניאל והחזיונות הסיבילות וספר אדם וחווה וספר חנוך. ספר חנוך אגב מוזכר בזוהר, והוא גם חלק מן כתבי הקודש לפי העדה האתיופית, וצבאות השבטים וספר היובלים ועוד הרבה מאוד ספרים. אני לא רוצה להגיד לכם את כולם, אבל הם ספרים מרובים. עכשיו, מה עניינם של הספרים האלה? הרי בבית המדרש, בישיבות, אתם לא תמצאו את הספרים האלה. אולי בחדר סגור של אוצר הספרים, ככה בשביל מי שקיבל רשות מראש הישיבה. נשאלת השאלה, מה רע בספרים האלה? ואיך הם הגיעו אלינו? הם הגיעו אלינו בדרך כלל לא בשפה העברית, כי הם תורגמו ליוונית, לטינית ועוד כמה שפות, והם הגיעו אלינו דרך הכנסייה. הנוצרים, הייתה להם בעיה, הייתי אומר קרונולוגית, בין הפסקת הנבואה לבין ישו הנוצרי, עברו כ-400 שנה. איך ממלאים את החלל ההיסטורי הזה, בין הברית הישנה מבחינתם, לבין מה שהם קוראים הברית החדשה? לכן הם הכניסו בתוך כתבי הקודש שלהם, וזה משתנה בין פרוטסטנטים לקתולים בגבי הכמות, הם הכניסו את כל הספרים האלה, את הספרים החיצוניים, וככה הם הגיעו אליהם. הם קוראים להם הספרים שבין הבריתות, כן, אינטרטסטמנטי. ונשאלת השאלה, בסדר, אז הספרים האלה הם ספרים יהודיים בסופו של דבר, זה לא ספרים נוצרים, אם כי לפעמים יש גם תכנים שמה ששייכים לכיתות אחרות. למשל ספר היובלים הוא ספר צדוקי לפי כל הסימנים. יש עוד כמה דברים, ספר אדם וחווה שאולי יש שם קצת ריח נוצרי, אבל בדרך כלל הספרים האלה הם ספרים כשרים. ולא עוד, אלא שחכמי ישראל משתמשים בהם וקוראים בהם, ולא מצאנו ביקורת אצל גדולי ישראל על השימוש בספרים האלה. אז צריך להבין שהקורא בספרים החיצוניים אין הכוונה מי שקורא אותם. לקרוא את הספרים זה מותר. מה שאסור זה לקרוא בספרים. יש הבדל בין לקרוא את לבין לקרוא ב. לקרוא ב, הכוונה מי שעושה אותם מקרא. כמו הקורא בתורה. מי שקורא בתורה לא קורא את התורה מתוך התעניינות אינטלקטואלית או אנתרופולוגית, אלא הוא מאמין בתורה. אז הקורא בספרים החיצוניים, הכוונה שהוא מחשיב אותם כחלק מן המקרא, חלק מן מכתבי הקודש, מהתנך. ואז יש פה איזה בעיה, כי אם אתה אומר על ספר בנצירה שהוא חלק מהתנך, בעצם מה הדבר הזה אומר? זה אומר שהתנך איננו יותר מאשר בנצירה. זאת אומרת שזה בא לומר שגם התנך כולו אינו אלא סוג של חוכמה, של חוכמה, של מוסר, מה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר מדובר בחוכמה בלבד. ואז יוצא שהקורא בספרים החיצוניים בעצם הוא כופר בתורה מן השמיים. לכן אומר רבי עקיבא, לא והקורא בספרים החיצוניים, רבי עקיבא אומר אף הקורא. כלומר גם מי שקורא בספרים החיצוניים הוא כלול בהאומר אין תורה מן השמיים. זה נגזרת. כמו ספר קהלת למשל. לא, ספר קהלת נכתב ברוח הקודש. נכון, התוכן שלו זה חוכמה. אבל זה חוכמה שברוח הקודש. למרות שבנצירה דומה לקהלת בהרבה דברים. אבל זה ברוח הקודש וזה לא. אגב, צריך לציין דבר מעניין. ספר קהלת הוא ההוכחה שהחכמים היו מספיק חכמים כדי להבחין בתכנים מסוימים. למשל, ספר קהלת, אומרים באקדמיה, זה ספר פסימי. זה ספר שכל כולו אומר שהכל הבל, זה בהשפעת החוכמה היוונית. כן? אז אם זה ככה, למה לא הוציאו אותו מהתנך? הרי את בנצירה הוציאו מהתנך. אז למה שלא יוצאו את קהלת מהתנך? לא הוציאו, אז זה סימן שיש הבחנה. טוב, אז על כל פנים, יש לנו כאן על הספרים החיצוניים, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, תנה בספרי צדוקים. כך כתוב לפנינו, הגרסה האמיתית היא ספרי מינים. מה זה ספרי מינים? ספרי מינים, אפשר להגיד שזה הברית החדשה. אבל זה אולי, זה פשיטה. כן, הקורא את הברית החדשה, בברית החדשה. זאת אומרת, מי שמחשיב את הברית החדשה כחלק מההתגלות, אז זה ברור שהוא מחוץ לעניין אצלנו. אבל אולי אפשר לומר ההפך. הספרים החיצוניים זה הספרים שהמינים הכניסו בין הבריתות, כמו שהסברנו. כלומר, ספרים שלנו שמצויים בידי המינים. ואז זה יותר מובן. טוב. רב יוסף אמר, בספר בנצירה נמי אסור למקרה. מה זאת אומרת נמי? נמי גם כן. זאת אומרת שרבי עקיבא לא התכוון לספר בנצירה. כי אם רב יוסף אומר שאסור גם בספר בנצירה, אז זה סימן שבנצירה לא היה כלול, או על כל פנים שלגבי בנצירה יש מקום להתלבטות. בתלמוד הירושלמי כתוב דבר מעניין. כתוב שספרי הומרוס מותרים, ובנצירה אסור, מכאן ואילך מותר. זאת אומרת שלפי הירושלמי זה עניין קרונולוגי. ספרי הומרוס, כלומר האיליאדה והאודיסאה, אמנם הם ספרים שנכתבו בתקופה של התנך, אבל מכיוון שהם מבחוץ, אז אין סכנה שאדם יחשיב אותם לתנך. מה עם בנצירה? זה בדיוק על הגבול. זה בתקופה שבה חותמים את התנך. אז כאן יש סכנה של בלבול. מכאן ואילך, כלומר ספרים שנכתבים בתקופה מאוחרת יותר, כגון ספרי המכבים וכדומה, או איגרת אריסטאה, זה כבר לא מהווה סכנה, ולכן מותר. אז רואים שבמפורש, לפי הירושלמי, זה הנקודה. האם אתה מחשיב שזה נכתב ברוח הקודש, או שלא. אמר לי אביי, מה היא טעמה? אז אביי, תלמידו של רב יוסף, מתעניין מדוע אסור לקרוא בספר בנצירה. אמר לו, ואז אביי מביא כמה פסוקים מבנצירה. עכשיו זה מעניין, מאיפה אביי מכיר את הפסוקים של בנצירה? סימן שהוא קרא את בנצירה. סימן שלומדים את בנצירה. אז זאת אומרת, זה עצמו מוכיח מה שאמרנו, שלא ייתכן לומר שהאיסור לקרוא בנצירה זה לקרוא מה שכתוב שם. איך אמר לי פעם תלמיד חכם אחד, עדיף לקרוא בנצירה 10 פעמים מאשר את העיתון אפילו פעם אחת. זה ספר שבאמת נותן יראת שמיים. אז לכן אביי תמה, מה הבעיה? לא רק זה, אלא אביי מביא פסוקים כי הוא יודע את התוכן של הספר, הוא גם יודע שהרב שלו יודע. זאת אומרת, רב יוסף ואביי אין להם חלק לעולם הבא לפי זה. אם אנחנו נגיד שסתם אסור לדעת מה כתוב שם, לא יכול להיות. טוב, אמר לאביי, מה היא טעמה? אילי מה משום דכתיב בי? עכשיו הוא מביא פסוק, עכשיו יש לנו גרסאות שונות של בנצירה. יש בנצירה בשלמותו הגיע להקורא בעיתון אין לו חלק לעולם הבא? אני לא אמרתי את זה, נו באמת. טוב, יש בנצירה ביוונית, הגיע לידינו. יש גם בנצירה בארמית. יש אפילו מדרשים שנקראים אלפבטה דה בנצירה או דברים כאלה, אבל אין לזה שום קשר לספר בנצירה. יש אפילו אגדה מוזרה שאומרת שבנצירה הוא נולד באמבטי על ידי ירמיהו הנביא. יש ויכוח שלם האם האגדה הזאת בכלל אפשר לסמוך עליה או לא, זה קשור לשאלה של הפריה מלאכותית. ויש גם בנצירה בעברית, מצאו בגניזה הקהירית את רוב ספר בנצירה בעברית. עכשיו בזכות זה אנחנו גם גילינו מילים בעברית שלא היו ידועות. כלומר הרי השפה העברית לא כל כולה כתובה בתנ"ך וגם לא כל כולה כתובה במשנה, ויש ביטויים עברית, והשפה העברית המשיכה להתפתח, אז יש מילים עבריות שנמצאות בבנצירה שלא הכרנו. טוב, בכל מקרה, כאן אביי מביא בהתחלה הפסוק מהגרסה בארמית. מה כתוב שם? לטינטוש גילדנה מאודנה דלליזל משקה לחבלה אלא צלי יתה בנורה ויכול בתרטן גריצים. מה? זה בארמית. עכשיו למה קדיש אומרים בארמית? אומרים קדיש בארמית כדי שכל העם יבין, וגם שניים מקרא אחד תרגום, זה כדי שיבינו מה שכתוב בתורה. אז אם זה כתוב פה בארמית, זה סימן שכולנו הבנו מה שכתוב, כן? כי הרי הארמית היא שפה שכולם מבינים. אף על פי כן אני אתרגם לעצמי, כי אולי אני לא מבין. אז כתוב כאן, לא תנטוש גילדנה מאודנה, אל תקלף דג מאוזנו, דלה ליזיל משכה לחבלה, כדי שהאור שלו לא ילך לאיבוד. אין חבל על האור. צריך, אם כבר אתה אוכל דג, תאכל גם את האור שלו. אלא צלי יתה בנורה, זאת אומרת, תצלי את הדג כולו באש, ויחול בתרטן גריצים, ואז תוכל לקחת ממנו שתי מנות, כלומר תוכל גם את הבשר של הדג וגם את האור שלו צלוי, זה בריא, זה טעים, יש שם סידן וכדומה. זה מה שאמר בנצירה. זה נשמע שטויות, כן? מה אתה מתחיל ללמד אותי עכשיו ענייני מטבח? זה כתבי קודש? אז אומר אביי, סליחה? גריצים זה חלות. בסדר, אז גריצים שתי חלות. כלומר, שתי חלות אוכל מזה, שתי חלות של אור צלוי. אז כאן הוא שואל, אם יפשטי, דאורייתא נמי כתיב. אם אתה אומר שזה כפשוטו, שזה נאמר על דג, אז זה כתוב גם בתורה. מה כתוב בתורה? לא תשחית את עצה. כלומר, זה איסור בל תשחית. חבל על האור של הדג, מה סתם אתה זורק אור שאפשר לאכול אותו? אם מדרשה, אם תגיד שזה אלגוריה, אור אחר עקה משמעלן, הוא מלמד אותנו דרך ארץ. מה דרך ארץ? זה לא לבעול שלא כדרכה. כלומר, בענייני אישות, להתחשב ברגישות המיוחדת של האישה, ולא לעשות מעשה שהוא נגד טבעה, ונגד רצונה, שלא כדרכה, כן, להיות שחקנת לפרטים. אז אם ככה, המשפט הזה בבנצירה הוא בסדר, מצאנו כמוהו בתורה, או בדרך ארץ. ואלא משום דכתיב, אז אולי יש פסוק אחר שמפריע לך. בת לאביה, אגב, אתם רואים מה עושים לנו המוראים, הם מביאים את הפסוקים, אז גם לנו עכשיו אין חלק לעולם הבא חלילה. בת לאביה מתמונת שב, מפחדה לא ישן בלילה. למה? למה אדם שיש לו בת לא ישן? בקטנותה שמה תתפתה, בנערותה שמה תזנה, בגרה שמה לא תנסה, ניסית שמה לא יהיו לבנים, הזקינה שמה תעשה כשפים. כן? אז זה נשמע כזה לא יפה כלפי נשים, אז אולי בגלל זה אתה פוסל את ספר בנצירה. אז אומר, הרבנן נמי אמרו, הרי גם החכמים אמרו את זה. מה אמרו? אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות. בניו זה, על פי הארמית, בנין זה צאצאים. כן? בנין, למשל, כשמדברים על בן, בארמית אומרים בנין דיכרין, כדי שנדע שבנין הכוונה לזכרים. אבל אם סתם בנין זה גם בנים גם בנות. אז לכן אשרי מי שבניו, כלומר צאצאיו, זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות. זאת אומרת שחכמים דיברו על הבעיות של כל מין ומין. אגב, יש טענות למה חכמי ישראל אומרים כאלה דברים קשים על נשים. אז קודם כל צריך לדעת שחכמי ישראל אמרו ארבעה סוגי דברים. אמרו דברים טובים על נשים ודברים רעים על נשים. הם אמרו גם דברים טובים על גברים ודברים רעים על גברים. עכשיו תשימו לב, כמות הדברים הרעים שאמרו חכמים על גברים הרבה יותר גדולה מכמות הדברים הרעים שאמרו על נשים. כלומר, תיארו את היצר הרע של הגברים ויצר הרע של נשים. כמו כן גם תיארו את היצר הטוב של גברים ושל נשים. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. כן? יש לפעמים בימינו משתמשים בהרבה מאוד דברים, ביטויים שנמצאים בספרות של חז"ל כדי לנגח את היהדות. אז צריך להבין נקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים כדי להבין ביטוי צריך להבין באיזה הקשר חברתי או תרבותי הוא נאמר. והטענה שזה שלנשים פעם היה פחות זכויות מאשר לנשים בימינו וכדומה היא דבר נורא, זה לא נכון. כי צריך לבדוק באיזו חברה נשים היו יותר מאושרות, האם בחברה המודרנית או בחברה הישנה. ולא תמיד המאזן הוא לטובת החברה המודרנית. צריך לדעת את זה. זה לא בא להצדיק כל עיוות, יש דברים שצריך לשנות. אני רוצה אולי בהקשר הזה לפרט כמה מוקשים. יש פעם אישה אחת שלחה לי מכתב ארוך, עם 15 מקורות מרבותינו שמדברים בגנותם של נשים. והיא ביקשה שאני אסביר איך להבין את הביטויים האלה של רבותינו. ואני רוצה להביא לכם אחד מהם, ביטוי שנמצא בספר שבט מוסר. שבט מוסר, ספר חשוב, שנכתב על ידי רבי אליהו מאיזמיר מלפני 550 שנה בערך, כלומר בסוף תקופת הראשונים. נחשב לספר יסוד של תורת המוסר. ובאחד הפרקים הוא מדבר על הנהגת האישה בבית. ואז הוא אומר מילים, מה שאני הולך להגיד הוא קשה לצפייה, אז אם יש מישהו רגיש שינתק, הוא אומר שאישה עדיף שהיא תשתוק. מדוע? מפני, למה עדיף שאישה תשתוק? מה קרה לשלום את אור ג'מאל?
אני לא יודע, אנחנו כאן נתקיש לך עוד 10 דקות, אני
במצלשת. טוב. לא, זה בסדר, בסדר. אז הוא כותב שעדיף שאישה תשתוק, בגלל שרוב דבריה אינם בשכל, ואם היא תדבר, בעלה עוד יהרוג אותה, כי הוא יחשוב למצוא אחרת חכמה ממנה, ואינו יודע שכולן כך. עד כאן דברי בעל שבט מוסר. אז איך להבין את הדברים האלה? אז אחרי שקצת נשמתי עמוק, אמרתי לעצמי שאני מעריץ את רבי את בעל שבט מוסר, רבי אליהו מאיזמיר. למה אני מעריץ אותו? הוא מסוגל לתת עצות בחברה שבה בעל עשוי להרוג את אשתו. כן? כלומר, אם הוא חושב שרוב הנשים מדברות שטויות, אז רוב הגברים הם גם רוצחים. הם עשויים לרצוח כדי למצוא אישה אחרת. מה, בחברה כל כך ירודה וכל כך שפלה, רבי אליהו מזמיר מוצא דרך לתת מוסר לאנשים האלה. ובאמת, אם אישה היא בסכנה שיהרגו אותה, עדיף באמת שהיא תשתוק. כן, זה צריך להבין תמיד את ההקשר. טוב, אחרי הדברים המסמכים האלה, אנחנו ממשיכים בגמרא. אז רבי אומר, אם כן, לא מצאנו עדיין סיבה למה לפסול את בן צירה. אלא משום דכתיב, אולי בגלל שכתוב שם, לא תעיל דוויה בליבך, דגברי גברין קטל דוויה. כלומר, אל תכניס דאגה בליבך, כי אפילו גבר שבגברים, הדאגה הורגת אותו. אז מה הוא רוצה להגיד? תהיה אדיש. אולי בגלל זה אנחנו פוסלים את... את ספר בן צירה. הוא אומר, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי הרי גם שלמה המלך אמר את זה. כן? השלמה אמר, דאגה בלב איש, ישכנה. ישכנה. כלומר, גם שלמה אומר לך, אל דאגות זה לא טוב, תוציא את הדאגות. ויש רק שני פירושים, אז זה ישכנה. רבי עמה ורבי עשה. אחד אמר, ישיחנה מדעתו, ואחד אמר, ישיחנה לאחרים. ומי צודק? שניהם. אם אתה יכול להשיח מדעתך לבד, תשיח. אתה לא יכול, תספר לאחרים. על כל פנים, תשתחרר מזה. כן? זה, בשביל זה יש פסיכולוגים. ואלה משום דכתיב. אז אם ככה, יש לנו בינתיים שלושה פסוקים בבן צירה, שאחד מצאנו לו מקור בתורה, השני אצל חכמים, השלישי אצל שלמה. אלא משום דכתיב מנה רבים מתוך ביתך ולא הכל תביא אל ביתך. שזה לכאורה סוג של אגואיזם. סדום. אל תביא אנשים הביתה. ומה זה יהיה ביתך בית ועד החכמים או יהיו עניים בני ביתך? אז זה נשמע לא טוב הדבר הזה. אז אומרת הגמרא, זה לא נכון. והרבי נעמי אמרה, גם רבי יהודה הנשיא אומר ככה, דתניא, רבי אומר, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו, שנאמר, איש רעים להתרועע. כלומר, לא כדאי שכל הזמן הבית שלך ימלא באנשים. לא להרבות. צריך מדי פעם להביא חברים, אבל לא שזאת הנהגה הקבועה, כי הבית מהווה את בסיס היציאה של האדם אל העולם. אז אם אדם יש לו בסיס יציאה בטוח, אז הוא יכול גם לפנות אל שאר העולם. אז כל זה בעצם סיבה, זה לא סיבה לפסול את בן צירה. אלא משום דכתיב. אז סוף סוף מצאנו את הפסוק הבעייתי. מה כתוב שם? זלדקן קורטמן, עבדקן סקסן, דנפח בקסה אל הסחה. אמר במה יכול לחמה, לחמה סבמיני, מה דהית למעברת בדיקנה, כולי על מה ליחללה. הנה, זה הפסוק שלא מוצא חן בעינינו. סוף סוף. נו, מה כתוב שם? בואו נקרא שוב. זלדקן קורטמן. מה זה זלדקן? זה אדם שיש לו זקן מדולדל. אז מה זה קורטמן? הוא סופר חכם. הוא אדם חריף השכל. כלומר, אתה רואה אדם שיש לו זקן מדליל, תדע לך שזה חכם גדול. ועבדקן, ואם יש לו זקן עבה ושמן, סיקסן. סיקסן, כוונה טיפש, שוטה. אז כל זה שטויות, זה לא נכון. כן, מה, אין שום קשר בין צורת הזקן לבין חוכמתו של האדם. דנפח בכסה לצחה. אדם שעושה פו, על הכוס שלו, סימן שהוא לא צמא. באמת, ממש חשוב מאוד. את זה יכולתי לדעת לבד. מנדעית אמר, במה איכול לחמה, לחמה סבינה. אם אדם אומר לעצמו, במה אוכל את הלחם הזה? כלומר, מה למרוח על הפרוסה? אז שיקח ממנו את הלחם, סימן שהוא לא רעב. כן? כי אם הוא היה באמת רעב, הוא לא היה מתחיל לשאול את עצמו, האם לשים את זה או לשים את זה. מן דאית למעברת בדקנה, מי שיש לו שביל באמצע הזקן, הזקן שלו מתחלק לשניים, כולי עלמא לא יכללה, כל העולם לא יכול לו. אז זה הסיבה שאסור לקרוא את בנצירה. זה סיבה שלא יחלק לעולם הבא, תגידו לי, ברור שלא. אלא חיפשנו מתחת לבלטות משהו שלא בסדר בבנצירה, על מנת להצדיק את אי הקריאה בו. ברור שהסיבה האמיתית איננה מה שכתוב כאן. הסיבה האמיתית היא, בגלל שאנחנו חוששים שייחסו לבן צירה רוח הקודש, וזה אין לו. זה כל העניין. עכשיו תשימו לב גם איך הדברים האלה מתוארים. זה מתחיל מדברים שמתרחשים בתוך ביתו של האדם, למשל, שלא לבעול שלא כדרכה, או ביתו של אדם שמתחילה בבית, אחר כך יוצאת מהבית, אחר כך הדאגות שיש לו, ואז הוא צריך לספר את זה לחברים, ואחר כך המעגל היותר גדול שלא להרבות רעים בתוך ביתו, ואחר כך דברים שנוגעים לאדם שכבר גידל זקן, והדרכות מה נראה, מה לעשות עם הזקן שלו. כלומר, זה יש פה סדר בהבאת הפסוקים. אגב, לא כל הפסוקים שמובאים כאן יש להם מקבילה בבנצירה בגרסה שלפנינו, אבל זה לא כל כך משנה. עכשיו יש לנו כאן תוספת נפלאה. אמר רב יוסף, מילה מעלייתה תאית בי דרשינן להו. דברים טובים שבו דורשים אותם. עכשיו, קודם כל, אם אני רוצה לדעת איזה דברים, שאת הדברים הטובים אני יכול לדרוש, סימן שאני צריך לקרוא את בנצירה. אם אני לא קורא, איך אני יודע איזה דברים טובים יש בו. דבר ראשון. דבר נוסף, מה זה דרשינן? הביטוי דרשינן, זה נאמר על פסוקים. כן? ב-13 מידות התורה, נדרשת. אז זאת אומרת שיש יחס אמיוולנטי אל בנצירה, שלפעמים בכל זאת מייחסים לו משהו מעין התנך, וזה בדיוק הסכנה. יש במסכת בבא קמא בסוף פרק החובל, יש משפט, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. ומביאים שם פסוק מהתורה, פסוק מהנביאים, והפסוק שמובא מהכתובים לא כתוב בכתובים לפנינו. מה זה הפסוק שכתוב שם? כל עוף למינו ישכון ובן אדם עם דומה לו. אז התוספות שואלים, הרי הפסוק הזה לא מופיע לפנינו בכתובים, ושמה הוא בספר בנצירה. ובאמת, הוא מספר בנצירה. זה פרק י' ג' של ספר בנצירה, כל עוף למינו ישכון ובן אדם עם דומה לו. מה התוספות הניחו שכתובים זה יכול לכלול גם לפעמים את בנצירה. אגב, יש גם ציטוטים של בנצירה בעוד מקומות. למשל, במסכת אבות, רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה, זה פסוק כפשוטו, כלשונו, מילה במילה מבנצירה. איפה מצאנו שטנה אומר פסוק וזה דברי עצמו? מצאנו את זה גם אצל שמואל הקטן. שמואל הקטן אומר, בן פה לא יבחל, תשמח ויקשלו על יגל ליבך. זה הרי פסוק במשלי. ושמואל אומר אותו כאילו שזה דברים שלו, שמואל הקטן. אז גם פה מצאנו בנצירה, כמו כן גם במסכת חגיגה. שם כתוב במפורש, בנצירה אומר, במופלא ממך אל תדרוש, בנעלם ממך אל תחקור, במה שהורשת התבונן, שאין לך עסק בנסתרות. האמת היא, הציטוט הזה מבנצירה בגמרא, הוא באמת נמצא בבנצירה שלפנינו. אז זה מה שאומר כאן, אמר רב יוסף, מילה מילייתא דאיתבי דרשינן להו. ואז הוא מביא כאן פסוקים שדווקא מוצאים חן בעיניו וכדאי לדרוש אותם בדרשות וכדומה. הנה, הוא אומר ככה, אישה טובה, מתנה טובה. בחק ירא אלוהים תינתן. זה בדיוק שמישהו בא ואומר, נולדה לי בת, אז אומרים לו, מזל טוב, בחק ירא אלוהים תינתן. איפה זה לקוח? מבן צירה. אישה רעה צרעת לבעלה. מה התקנתה? יגרשנה מביתו ויתרפא מצרעתו. אישה יפה אשרי בעלה. מספר ימיו כפליים, כאילו הוא חי פעמיים. העלם עיניך מאשת חן, פן תלכד במצודתה, אל תת אצל בעלה למשוך עמו יין ושחר, כי בתואר אישה יפיה או יופיה או יפה, רבים ושחטו ועצומים כל הרוגיה. רבים היו פצעי רוחל המרגילים מדבר ערווה, כניצוץ מבעיר גחלת. כן, אדם הוא רוחל, הולך ממקום למקום, מוכר את המרכול, את מרכולתו לנשים, נכנס איתם לייחוד חז וחלילה, ואז הבעל מגיע, נותן לו מכות. סליחה?
לעצומים כל הרוגיה,
אתה צודק, אתה צודק. האמת היא שמצאנו גם בתוך התנ"ך עצמו שמביאים פסוק מנביא לנביא ומספר לספר. למשל, הפסוק עוזי וזמרתיה והילי לישועה נמצא גם בשירת הים וגם בהלל. כן? יש לנו כמה דברים כאלה. כן? אז אפשר גם לתתף, כן? זה נכון, אפשר. אז יש בו בצ'אט משהו. האם כיום שברור שמי שמתעניין בספרים החיצוניים אינו מחפש לשנות, אלא התעניינות וידיעה בלבד, האם מותר? קודם כל, זה לא תמיד ברור שכולם. למשל, אצל הנוצרים, הספרים האלה נחשבים חלק מכתבי הקודש. אז זה צריך לדאוג. יש מישהו עשה פעם מהדורה של הספרים החיצוניים, קרא להם כתובים אחרונים. אני חושב שהכותרת הזאת היא מסוכנת. לא צריך לראות את זה כתובים אחרונים. זה ספרים החיצוניים.
כהנה לא?
לא, לא. כהנה קרא לזה הספרים החיצוניים. יש מישהו אחר עשה מהדורה, קרא לזה כתובים אחרונים. אני לא זוכר מי זה היה. לא, דווקא כהנה עשה את זה בסדר. יש גם... כן, יש גם ספר שהגיע דרך יהודי קוצ'ין. אחד מהספרים החיצוניים. זה נקרא... אני שכחתי את השם. אבל יש ספרים חיצוניים שלא היו ידועים לנו עד המאה ה-18 והגיעו דרך גלויות ישראל. טוב, אז איפה אנחנו? כן, כן. ככלוב מלא, הנה פה עכשיו יותר מזה. אתה רואה שהמשך דברי בן צירה זה פסוק בירמיהו. ככלוב מלא עוף, כן בתיהם מלאים מרמה. מנה רבים מתוך ביתך, כן, זה ראינו כבר למעלה, ולא הכל תביא ביתך, רבים יהיו דורשי שלומך, גלה סודך לאחד מאלף. כלומר, גם אם יש לך הרבה חברים, אל תספר לכולם את הסודות שלך, רק לאחד מאלף. בלשן בשם זקיל פרנקל, תודה רבה. כן, ספר כתובים אחרונים על ידי זקיל פרנקל. משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, גם זה פסוק בתרי עשר. פיך, שמור פתחי פיך, אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. הנה זה פסוק במשלי. שמה למחר איננו ונמצא מצטר על עולם שאינו שלו. כל ימי אני רעים. בן צירה אומר, אף לילות. בשפל גנים, גגים, גגו, ובמרום הרים, כרמו. כלומר, העני הוא צריך לגור במקום שהוא לא כל כך מנוקז כמו שצריך. אז הגשם שיורד על הגגות בסוף מגיע לגג שלו. ובמרום הרים, כרמו, הוא לא מצליח לקנות אדמה במקום נוח לגישה, הוא שם את הקרם שלו, הוא קונה רק בראש ההר. ואז יוצא שהגשם מוריד את האפר של הקרם לקרמים של האחרים. ממטר גגים לגגו ומאפר קרמו לקרמים. אז כל אלה הם דברים של בן צירה, אפשר לעשות מזה דרשה. אז מי שצריך להכין למשל דרשת שבת הגדול, זה עוד מעט, או דרשת שבת תשובה, זה עוד שישה חודשים, יכול להשתמש בפסוקים האלה של בן צירה, יש בטח הרבה מה ללמוד. אמר רבי זרע, אמר רב, מה היא דכתיב? עכשיו, אם כבר דיברנו על הפסוק כל ימי אני רעים, ושאפשר לדרוש את זה, אז באמת יש דרשה של רב. מה היא דכתיב כל ימי אני רעים? אלו בעלי תלמוד, וטוב לב משתתמיד, אלו בעלי משנה. רבה אמר יפחה, כן? רבה אומר שבעלי תלמוד זה שטוב לב משתתמיד, ובעלי משנה ימי עני רעים. צריך להבין מה העניין פה. בימי רב יש התייחסות חיובית למשנה ושלילית לתלמוד, ואילו בימי רבה זה מתהפך. צריך להבין, זה בראשית תקופת האמוראים ואמצע תקופת האמוראים. בראשית תקופת האמוראים פתאום רואים בימי רב שעכשיו ייכנסו לתקופה של פלפולים, והפלפולים הם קשים. אז רב מצטער, אומר, יותר טוב משנה מאשר תלמוד. זה לא שרב לא עסק בתלמוד, אבל רב שמח מהבהירות, מהבסיסיות של המשנה, והוא מצטער על הפלפול היתר של התלמוד. אבל רב אומר, מהמשנה אתה לא יכול לפסוק שום דבר, משנה זה חומר גלם, זה ימי עני רעים. אבל התלמוד, זה איך אומרים, גשמקט, שטייגן, סוף סוף אפשר לברר את הדברים עד הסוף. אתה מכיר את הסיפור, מגיע איזה ראש ישיבה, למעלה אומרים לו, טוב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, אז בוא נעשה לך מבחן בתלמוד. ראש הישיבה אומר, בסדר. אז שואלים אותו, תגיד, אז מה, במסכת זבחים, אומר, רגע, רגע, זבחים בישיבה לא למד. אומרים, טוב, אז מה אתה רוצה? אומר, בבא מציע. בבא מציע, בסדר. אז בפרק חמישי, לא, פרק חמישי, השיעור לא היה על פרק חמישי. אז מה אתה רוצה? פרק ראשון. טוב, בדף תתוו, דף תתוו זה כבר סוף הפרק. ובישיבה לא הספקנו להגיע לסוף הפרק. אז מה אתה רוצה? טוב, אני רוצה לדפים הראשונים. מתחילים לשאול אותו על הפוסקים וכולי. לא, זה לא, אז מה אתה רוצה? אני רוצה לדבר בלימוד. כן, כלומר, זה שטייגן, זה מין פלפול כזה, כן? טוב, אז זה בעצם מה ש... טוב, זה עד כאן הבדיחה, אבל מה שרבה אומר, שהתלמוד מבהיר לנו את הדברים. ולכן עדיף התלמוד על המשנה, וכמובן יש שני צדדים, לכאן ולשם.
עולם מבהירת למשנה.
סליחה?
יש ממני משפט כזה, לעולם
מביא רץ למשנה. כן, רץ למשנה, כן, ברור, רץ למשנה. רבי יוסף קארו זכה לרוח הקודש בזכות זה שהוא היה לומד משניות תמיד. האמא שלה בן ישחה הייתה קוראת, הייתה לומדת 18 פרקי משנה כל יום. כן, אדם שלומד 18 פרקי משנה כל יום, תוך חודש גומר את כל המשנה. כן, תנסו, תראו, זה טוב. טוב, רבותיי היקרים, עד כאן להיום, ונתענג להיפגש בעזרת השם בשבוע הבא. שלום שלום לכולם.